ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף נון ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. אנחנו מתחילים ארבע שורות מראש העמוד. אנחנו דיברנו על המחיצה המפרידה בין ההיכל וקודש הקודשים. בבית ראשון היה קיר, חומה או קיר, בעובי אמה. היו קוראים לו אמה טרקסין. והנושא שלנו היום בפתיחה כתבנו בשוליים, אמר רבי נתן, מתחת לכותרת נושא, דביר, המטרקסין, לא הכריעו בו חכמים. הגמרא רוצה לדעת במה היה ספקו. במהלך הגמרא אנחנו נראה שימוש במשולשים עם השפיץ למעלה, אנחנו קוראים לזה הצעה. ההפך דחייה. עכשיו הגמרא, אמר רבי נתן, אמר טרקסין, לא הכריעו בו חכמים, אי כלפנים, כלומר שיש לו העובי הזה הוא כקודש הקודשים, או אי כלחוץ, או כמו ההיכל. כאן מתחיל קושיה ארוכה. מתקיף לרבינה, מה טעמה? למה יש ספק? על איזו בסיס יש ספק? אי למה משום דכתיב, והבית אשר בנה המלך שלמה להשם 60 אמה אורכו ו-20 רוחבו ו-30 אמה קומתו, וכתיב ו-40 במה היה הבית הוא ההיכל לפני, וכתיב ולפני הדביר, זה הדביר הוא המחיצה שמפריד בין ההיכל לקודש הקודשים, 20 אמה אורך ו-20 אמה רוחב ו-20 אמה קומתו. ולא ידינן אמה טרקסן אי מהני 20. מבחינת חשבון, אנחנו בהקדמה הקדמנו את המאוחר, הזכרנו מילה שעוד לא ידועה לגמרא. אנחנו הזכרנו עניין של קדושה, אבל בשלב הזה השאלה יותר חשבון גרידה. אנחנו אמרנו בפסוקים האלו, אם שמתם לב, יש אורך 40 ויש אורך 20, סך הכל אורך 60, והאמה טרקסין, האמה הזאת שמהווה עובי הקיר המפריד, האם הוא מה-20 של קודש הקודשים, או הוא מה-40 של ההיכל? אז רבינה ממשיך עם דבריו, והוא אומר, אם זה היה כל הספק שלכם, ודילמה לא מהני 20, ולא מהני 40. ומה שקראנו מקודם בפסוקים, וחללה כחשיב, כותלים לא כחשיב. סך הכל הפסוקים שהזכרנו מקודם נותנים חשבון או מידת החלל, לא עובי הקיר. תדע דכל היכה דככה שכותלים חשיב לילדידי. הפסוקים והחשבונות שאנחנו רואים במשניות, אם הם רוצים להתייחס לקיר, לעובי קיר, המשנה תגיד את זה באופן מפורש. תתנן, והנה עוד סדרה של חשבונות, וכיווכבנו את העיקר פה, אתם תראו באמצע המקור הזה, בחמש שעות, באמצע כיווכבנו ואמה טרקסין, זה אמה אחת לאותו קיר מפריד. ההיכל, כתוב פה, ודתנן, ההיכל, 100 על 100 ברום 100. איך מגיעים למספר הזה? כותל אולם 5, והאולם 11. כותל ההיכל 6 ואורכו 40 אמה, ואמה טרקסין, ועשרים אמה בית קודשי הקודשים. אתם רואים מיד פה שהאמה הטרקסין הוא לא מהארבעים של האחל ולא מהעשרים של קודש הקודשים. כותל האחל שש והתא שש וכותל התא חמש. אנחנו לא נכנסים כאן לפירוט מה מטרת כל המקומות האלו, מה זהותם או תיאורם, רק המספרים זה מה שחשוב. וסך הכל אם מחברים את כל המספרים מגיעים למאה. אז מה היה הספק שנאמר מקודם? רבי נתן אמר שעם הטרקסן לא הכריעו בו חכמים. מה השאלה בכלל? אלא כדות שתי. האובי הזה, מה גדר הקדושה? אי כלפנים, אי כלחוץ. והיינו דאמר רבי יוחנן, באי יוסף איש מוצל. זה שם שאנחנו נחזור לזה אחר כך. רבי יוחנן מספר לנו שיוסף איש מוצל שאל, יש פסוק, ודביר בתוך הבית מפנימה הכין ותיתן שם את ארון ברית השם. היבה אלו, איכי כמר קרא? אז יש כאן ספק איך לקרוא את הפסוק. אנחנו נביא א' או דילמה ב', שני אפשרויות. ודביר בתוך הבית מפנימה הכין לתיתו שם, או דילמה הכי כמר, ודביר בתוך הבית מפנימה, כלומר מקום הדביר גופי הוא משל פנים. לפי האפשרות הראשונה, הדביר שהוא המחיצה המפרידה בין קודש לקודש קודש השם, רש"י בדיבור המתחיל מפנימה הכין, ולפנים מאותה מחיצה, את הדביר, הכין מקום חללה והזמינו לתת שם את ארון, את הארון. על מה? דביר גופי לאו מקדושת פנים הוא. הצד השני, רש"י ממשיך, או דילמה הכי כמר, ודביר בתוך הבית מפנימה, במקום הדביר גופי משל פנים הווה, ואותו הכין לתיתו שם באותה כניסה את הארון. ממשיך הגמרא. קושיה, ומי מספקא ליה? האם ליוסף איש הוצל היה ספק בדבר הזה? והתניא, איסי בן יהודה אומר, חמש מקראות בתורה אין להם אחריע. כאילו, לדעת, מה זה? רש"י אומר, לדעת היכן הן נוטים. כלומר, אפשר כך, אפשר כך. יש חמישה פסוקים שהם, נגיד לזה, מעורפלים או לא ברורים. ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', אנחנו לא נתעכב עכשיו על המקורות עצמם, אפשר כל אחד יכול לעיין ברש"י, רק הם מצוינים פה עם שמות. ואיזו פסוקים? שאת, משוקדים, מחר, ארור וקם. ותניה, הוא יוסף איש הוצו, אמרנו לזכור את השם הזה, הוא זה ששאל את השאלה בעניין הדביר. הוא יוסף הבבלי, הוא איסי בן יהודה, הוא איסי בן גור אריה, הוא איסי בן גמליאל, הוא איסי בן מהלל האלו, מה שמו? איסי בן עקיבא שמו. בואו נחבר את כל הנקודות. מקודם רבי יוחנן אמר שהספק בעניין העם הטרקסין הוא ספק שהעלה יוסף איש הוצל. אבל אנחנו רואים פה שאיסי בן יהודה, שהוא בעצם איסי, הוא יוסף איש הוצל, אותו בן אדם, הפקפנו את השם פה בעמוד ב', אותו בן אדם, שאומר יש חמש מקראות שלא ברורות, והוא לא ציין את המקרא הזה שלנו במלאכים א', פרק ו', פסוק י"ט, זה לא היה ברשימה. הגמרא עונה, זה שזה לא היה ברשימה זה לא אומר שזה לא ספק. בדורייתא לקה, בתורה, בחומש, בחמישה חומשי תורה, יש חמישה פסוקים שאין להם הכרע, לא מעבר לכך, אבל מה? בדנביאי, איקה. והפסוק שלנו במלאכים הוא בנביאים. אז כן, יש מקום, כמו שרב יוחנן אמר, יש מקום לספק. הגמרא שואלת, ובדורייתא לקה, מה אין עוד פסוקים בחומש, בחמישה חומשי תורה שאין להם הכרעה, ואיכא דבאי רב חיסדא. פסוק בשמות פרק כ"ד, פסוק ה', שגם לא ברור. והנה הפסוק, וישלח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות. המילה הבאה, תשימו לב, שמנו בסוגריים. המילה הזאת לא כתוב בפסוק, אלא הובא כאפשרות א', ממה היו מביאים העולות. כי בפסוק כתוב, הם העלו ויעלו עולות. איזו סוג בהמה היו העולות? אז אפשרות א', מדובר על כבשים. אפשרות ב', זה בהמשך, העולות היו פרים, כמו השלמים. אז אנחנו יודעים שהם העלו עולות. הפסוק ממשיך על אמת, אחרי שכתוב ויעלו עולות, כתוב בהמשך, ויזבחו זבחים שלמים לשם פרים. זה כן כתוב. אז אנחנו יודעים שהשלמים שהם העלו היו פרים. עכשיו, מה היו העולות? אז א', כבשים. או דילמה, ממשיך הגמרא, וזה בעצם שאלת רב חיסדא, או דילמה, אידי ואידי, העולות והשלמים פרים, אין כבשים. הפסוק לא מזכיר כבשים בכלל. הפסוק מזכיר פרים בקשר לשלמים. זה נותן מקום לחשוב שאולי העולות היה משהו אחר, דיינו כבשים. אבל זה לא כתוב מפורש. זה יכול להיות שהעולות והשלמים היו פרים. אז מה אתה אומר מקודם שיש רק חמישה פסוקים שאין להם הכריע? מה עם הפסוק הזה? הגמרא עונה לרב חיסדא מספקלי לאיסי בן יהודה פשיטא לאיסי בן יהודה היו חמישה פסוקים שאין להם הכריע, לא מעבר לזה. אצלו הפסוק הזה לא אומרים מה היה פשוט לו, אבל זה כן היה פשוט לו. לרב חיסדא באמת היה לו ספק בפסוק הזה בשמות כ"ד פסוק ה'. הנושא שמופיע כעת לקראת המשנה עוד בפרוכת הוא מהלך כהן גדול לקודש קודשים. אז אנחנו שוב פעם מתייחסים לאותו מפריד, מחיצה בין קודש לקודש הקודשים בבית שני. בבית שני היו פורחות. ראינו בדפים הקודמים שיש מחלוקת תנאים, רבי יוסי סובר שיש רק פורחת אחת, ורבי יהודה סובר שהיו שתי פורחות. המשנה, החיצונה משתי הפורחות הייתה פרופה מן הדרום, כלומר מקופלת, ובכך נוצר מין פתח. אז היה פרופה, נקרא בשבילנו פתיחה מן הדרום, ופנימית מן הצפון. רק נחזור הנתונים, אני מקווה נתונים שהיו נכנסים להיכל, נכנסים מכיוון מזרח ומתקדמים לסוף הוא מערב. מהצדדים, אם עומדים עם פנים לכיוון קודש הקודשים, אז הצפון הוא מימין והדרום הוא משמאל. אנחנו בדפים הקודמים אנחנו גם הוספנו ציורים בשוליים, למשל בנון נון א' עמוד ב'. אז הרוחב של ההיכל היה מצפון לדרום, או מדרום לצפון, איך שתרצו. הפרוכת החיצונה אל הפתח מקצה הדרומי, זה נכנס לשם, וזה החלל של עמה, ואז היה פונה ימינה לכיוון צפון, ואז היה פתח להיכנס לקודש הקודשים מאותו קצה צפוני. מהלך ביניהם עד שמגיע לצפון, כמו שתיארנו עכשיו, הגיע לצפון, הופך פניו לדרום, ומהלך לשמאלו עם הפרוכת, הפרוכת כעת הוא בצד, הוא בשמאל הכהן גדול, עד שהוא מגיע לארון. ושם הוא יקטיר את הקטורת, ואחר כך יהיה מתנות דם. הגיע לארון, נותן את המחתה בין שני הבדים, בדים של הארון. הבדים הם המוטות שבזמן הנסיעה במדבר היו נושאים את הארון עם הבדים האלו. אז הוא הגיע בין הבדים, ושם הוא המיח את המחתה עם הגחלים, צבר את הקטורת על גבי גחלים, ונתמלא כל הבית כולו עשן. יצא ובא לו בדרך בית כניסתו. כלומר, הוא יצא באותו צורה שבו הוא נכנס. הוא מתפלל תפילה קצרה בבית החיצון. בית החיצון, כאן זה ההיכל. תשימו לב, אף אחד לא היו שם. אנחנו למדנו על זה בעבר, שבזמן הקטרת הקטורת, אף אחד לא היה בהיכל. ולא היה מעריך בתפילתו, שלא להבעית את ישראל. אם היה מעריך, היו חוששים, אולי קרה לו משהו, מי שמפשל בעניין הקטורת יכול גם למות על המקום. אז לא רצוי שהוא יעריך בתפילה שם. הגמרא רוצה לברר, ואנחנו הדגשנו עם פס כפול, השלבים, וכתבנו בשוליים, שלבים בבירור באיזה תקופה מדובר במשנתנו, בית ראשון או שני. אתם יכולים לראות שהבירור הזה ממשיך כמה שורות טובות, יש פה אי לימה בשורה באלה, וכמה שורות אחר כך, לעולם. כל אלו שלבים בבירור באיזה תקופה מדובר. ומה יסכין את שואלת הגמרא? אילמה במקדש ראשון, מי הווה פרוכת? היה שם הקיר, התחומה שדיברנו עליו מוקדם יותר, שנקרא אמטרקסין, לא פרוכות, אלא במקדש שני. אז אולי המשנה מתייחסת לתקופת במקדש שני, בית שני. אבל גם זה קשה. וכאן מתחיל קושי ארוכה. יש כמה וכמה פרטים, אני לא מתכוון להתעכב על הפרטים בתוך המקור הזה, רק נדגיש מה שצריך לנו לסוגיה. אז הגמרא שואלת, אם מדובר במקדש שני, מי הווה ארון? והתניא, מי שנגנז ארון נגנזה עמו. וכאן יש רשימה של דברים. צנצנת המן וצלוחית שמן המשחה ומקלו של ארון ושקדיה ופרחיה והארגז ששיגרו פלישתים דורון ללוקי ישראל שנאמר ואת כלי הזהב אשר השיבותם לו אשם תשימו בארגז מסידו ושלחתם אותו והלך. הומי גנזו? יושיהו גנזו. והוא היה, וכאן צריכים להדגיש, הוא היה בסוף בית ראשון. גם כבכבנו פה ומי גנזו, אנחנו מדברים על גניזת הארון, וזה היה בפתיחת הברייתא. אז יש לנו ארון ויש גניזה בבית ראשון. ומה ראה שגנזו? ראה שכתוב, יש פסוק בתורה בספר דברים, יולך השם אותך ואת מלכך שיתקים עליך, שיהיה גלות. עמד וגנזו. אז יושיהו הבין שהתקופה עומדת להסתיים, והוא גנז את ארון שנאמר ויאמר ללווים המבינים בכל ישראל הקדושים להשם, תנו את ארון הקדוש בבית שבנה שלמה בן דוד מלך ישראל, אין לכם מסע בכתף אתה, יבדו את השם אלוקיכם ואת עמו ישראל. ובברייתא הזאת ראינו רשימה של דברים שנגנזו יחד עם הארון. איך יודעים את זה? זה יש לנו פה שרשרת של מילים שמהווים גזירה שווה. דרך כל המילים האלו אנחנו כוללים את הרשימה שהוזכר לעיל. ויאמר רב אלעזר, עתיה שמה שמה, ועתיה דורות דורות, ועתיה משמרת משמרת. ורשי מפרק, כל אחד מוזמן לעיין ברשי אם רוצים להבין את זה ליתר פרטניות. אז הגמרא כאן היא השלימה את השאלה, איך אתה יכול לומר שהמשנה מתייחסת לבית שני, ו, בזמן שלא היה ארון, זה נגנז בסוף בית ראשון, והמשנה שלנו אומרת הגיע לארון, נותן את המכתב בין שני הבדים, אבל זה לא היה בבית שני. אומרת הגמרא, לעולם במקדש שני, ומה הגיע לארון? מקום ארון, איפה שהארון היה אמור להיות. והקטני נתן את המחתה לבין שני עבדים, זה לא מה אמור להיות, הנה בין שני עבדים, זה משהו מוחשי, משהו בפועל, אימה כבין שני עבדים, איפה אמור להיות המקום הזה שיהיה בין שני עבדים, אבל לא היה, לא היה בפועל, כי מדובר בבית שני. במשנה מוזכר צוואר את הקטורת. אנחנו גם הוספנו בצד הגמרא כוכבים, שאתה יכול לחבר את הכוכב פה למעלה, ואתם רואים איפה במשנה זה מוזכר. הלשון במשנה היה עוד פעם, צבר את הקטורת על גבי גחלים. זאת אומרת, הוא צבר, לא השטיח את זה שכבה דקה של קטורת, אלא צוואר, ערימה של קטורת על הגחלים. תנן, המשנה שלנו, כמן דיאמר צוברה. זה אחד משתי דעות שראינו בברייתא בדף מם תת עמוד בית. אז אם אנחנו נחזור למם תת עמוד בית ביחד, אנחנו יכולים לראות ש בקטע בשורות הראשונות, שורה רביעית, כתוב וצוברה כדי שהשנה שואה לבוא, ואז ויש אומרים מפזרה כדי שיהיה השנה ממהרת לבוא. אז הפיזור, מה שזה מהווה שכבה דקה, אז איך נגיד את זה, יתעשן או יישרף מהר, אבל אם זה צבירה, אז זה עבה כזה, אז הוא לא יישרף מהר. אז המשנה שלנו שמשתמשת במילה צבר את הקטורת, היא נוטה למה דאמר שאמר שם צוברה. תני חדה, אנחנו ממשיכים עם הנושא, וכתבנו בשוליים איך למעשה כהן גדול צובר הקטורת על הגחלים. שתי דעות, תני חדה, ממשיך הגמרא, צוברה פנימה שהיא חוצה לו. ותניה אידך, צוברה חוצה והיא פנימה לו. רשי, שלוש שורות מסוף העמוד, תניה אידך, צוברה פנימה שהיא חוצה לו, מתחיל צוברה, כאילו כשהוא אני לא רוצה להגיד מפזר כל כך, אבל שהוא מוריד את הקטורת מחפיני ידיו, אז הוא יוצר באופן צבירה מין שורה גבוה, אבל זה שורה, זה לא צפירה במקום אחד, הוא יוצר שורה של קטורת על הגחלים. אז אנחנו קוראים רשי לפי התניחד שצוברה פנימה שחוצה לו, מתחיל לצוברה בראש המחתה של צד פנים, שאותו ראש המחתה אינו לצד ידו, והולך ומושך ידו אליו, וצובר תמיד במשיכה עד ראש המחתה השני אשר אצל בית ידה. זהו אפשרות אחת. נמשיך ברשי, ותניה אידך, מתחיל לצוברה בראש הפונה חוצה. מה זה חוצה? לצד היכל. הזכרנו מקודם המילה פנימה או פנים, זה לצד הארון, הקודש הקודשים, זה הפנים. חוצה זה לצד שדווקא קרוב אליו, כי הוא יותר קרוב לצד האחר שהיא פנימה לא, בצד גופו. הוא מתחיל מצד גופו והולך וצובר תמיד הלאה עד ראש המחתה השני שקרוב יותר למקום הארון. אלו שתי גישות, אבל יש אחד שיותר נראה. אמר אביי, תנאי היא, אין כאן איזושהי סתירה, זה מחלוקת תנאים. ואמר אביי, מסתברא כמאן דאמר, פנימה, שהוא מתחיל רחוק מגופו, פנימה, כלומר, לכיוון הארון, לתוך פנים של קודש הקודשים. אני יודע, הוא עומד בתוך קודש הקודשים כעת, אבל זה יותר, לכיוון יותר עמוק לקודש הקודשים, הוא מתחיל שם, שחוצה לו, ואז הוא מושך את ידיו לכיוון גופו. וכאן יבוא ההסבר, דתנן, מלמדים אותו, את הכהן גדול, היזהר, אנחנו ממשיכים לנון ג' עמוד א', שלא תתחיל מפניך, אל תתחיל קרוב אליך, שמה תכווה. רשי, שואל, שלא תתחיל מפניך לצבור וללך הלאה, שמה תכווה שהכתועת שצברת לצדך בוערת תמיד, היא מתחילה לבוא מיד. והיא לא כמו גפור שמיד מחבים אותו, לא, הוא ממשיך לבעור, וזרועך המתפשט והולך להלן נכווה בתימור העולה. לכן לא כדאי להתחיל מקרוב ולמשוך לכיוון פנים כל השגשים, אלא הפוך, תתחיל רחוק ממך ותמשוך את ידיך כלפיך, ואז האש שעולה הוא לא, האש והשן והחום שעולה לא פוגע בזרועות בזרועות ידי הכהן הגדול. עד כאן שיעורנו להיום.